אנחנו מריחים כבר את חנוכה. שבוע הבא, בשבוע הבא אנחנו נזכה להדליק נרות חנוכה. ברשותכם, הייתי רוצה ללמוד היום על הנושא שמיוחד לחנוכה, לעניין של הכהנים. מתתיהו היה, אתה כהן? מתתיהו היה כהן גדול. הילדים שלו היו כהנים. בכלל, כל החג הזה קשור לעניין של הכהונה המיוחד. אתמול היה איזה שיעור קצר, אחרי הצהריים, נזכרנו את העניין הזה של הכהונה, אז אחד התלמידים אמר, אני לא כהן, אני לא כהן. אמרתי לו, אתה טועה, אתה כהן. דוד, אתה כהן? כן או לא? כן. כן, תגיד כן. לא, גם עכשיו אתה כהן. ממלכת כהנים וגוי קדוש. ככה נכון. עם ישראל יש לו את מידת הכהונה כאומה, ככלל ישראל. כהן זה נשמה מיוחדת במינה. כמו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים והטביע בתוכנו נשמה מיוחדת, כך גם בכהנים הטביע נשמה מיוחדת, דבר מיוחד לכהנים. מי יודע מה מיוחד לכהנים? אתה גם כהן? כן, אתה במקרה כהן? מה מיוחד לכהנים? איזה מידה הייתם רוצים להדביק לכהנים? איזה מידה? מה?
אהבה.
אהבה, יפה, איך אתה יודע? אה? אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. קידשנו בלשון רבים, הכוונה היא כל הכהנים. כל הכהנים התקדשו בקדושתו של אהרון, והמיוחד בקדושתו של אהרון זה באמת מידת האהבה. לכן גם בעם ישראל אהבו את אהרון, רק כדי כך שכשהיה אהרון נפטר, אז באו כולם לנחם, נשים וגברים, כולם באו. מה שאין כן אצל משה רבנו. למה? כי הוא היה משכין שלום בין איש לרעהו, בין איש לאשתו, וכל זה היה תכונה מיוחדת לכהנים, שהם אוהבים את הבריות. התכונה הזאת של אהבת הבריות, של אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה לא רק אופייני לכהנים, שהיום נקראים כהנים, שדרך אגב בחזקת כהנים, כי אנחנו לא ב-2000 שנה התגלגלנו בגלות, אבל זה חזקת כהנים. אני דרך אגב, אני באופן אישי כהן. ועד גיל, הייתי אומר, גיל 22-23, לא ידעתי שאני כהן. אז כשהתקרבתי קצת לבית הכנסת ורצו להעלות אותי לתורה, שאלו אותי, תגיד, מה אתה, כהן, ישראל, לוי? אמרתי, אני לא יודע. לא יודע. אני אשאל את אבא שלי, זכרונו לברכה. כן, באתי לאבא. אבא, ברוך השם, זכה להיות חלוץ. ובגלל שהוא היה אז בחלוצים, חלק, לא כולם, אבל חלק מהחלוצים, היה להם תנועה שהיא לאו דווקא הייתה דתית, נאמר ככה. והתרחקו קצת מהמסורת, מהדת וכל זה. שאלתי את אבי, זכרונו לברכה, תגיד לי, מה אנחנו כהנים? אתה כהן, לא כהן? תזמין לי. זאת אומרת, תראה, בילדותי אני זוכר שהיה, בגלות לא עולים כל יום לדוכן, אלא רק בחג, במועד, עולים גם במוסף, לא כל. בילדותי אני זוכר שאבא שלי, זאת אומרת, הסבא שלי, עלינו לבית, בירכנו ברכת כהנים, הייתי אמנם ילד, זוכר משהו ככה. טוב, לא ידעתי על זה, רגע, אז אני כהן, לא כהן, אז סמך הזיכרון הזה מעורפל. אז הלכתי פה, הייתה קרובת משפחה, היא כבר נפטרה, זכרונה לברכה, מאותה עיר, מאותה משפחה. איך קוראים, ביידיש קוראים לזה קוז'ינה, בדודה, משהו כזה. אז שאלתי אותם, אנחנו משפחה של כהנים? כן, בטח, כל העיירה. ידעו שאתם כהנים. אז אני בחזקת כהן. אבל האמת היא שזה לא עניין של רק הכהנים. לכל עם ישראל, בי יוצא מן הכלל, יש לו את המידה הזאת של הכהונה. זה דווקא לומדים מחנוכה, את העניין של חנוכה לומדים. ברשותכם, אני הבאתי כאן מאמר, מונח לפניכם, של הגמרא והפירוש הזה של הרב קוק זצ"ל בעין היה, שהוא בא ללמד אותנו מה מיוחד בעם ישראל ואיך דווקא העניין הזה של הדלקת נרות חנוכה זה קשור לעניין של הכהונה ושל העניין של מידת הכהונה הקיימת בליבו ובנשמתו של כל יהודי ויהודי באשר הוא שם. אני אקרא את קודם כל את הגמרא. כתוב, כשגברו במסכת, זה בשבת דף כ"א עמוד ב', כשגברו בית חשמונאי וניצחו, תיוונים, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו שבעת ימים. זה הנס חנוכה. כן, שבעת ימים, למרות שהכמות הייתה, כמות השמן הייתה מעטה, נכון, זה הספיק לשבעת ימים. זה הנס. כאן הרב מעמיק קצת בסוגיה הזאת של השמנים. כן, הם תימו את כל השמנים. מה זה השמנים האלה? אומר הרב, תומת השמנים, איך זה נוגע אלינו? לנו אין בית מקדש לצערנו הרב, שיבנה במהרה בימינו, נחזור להדליק את המנורה. אבל לעד אז, תומת השמנים, מה זה תומת השמנים שבתוכנו? כל השמן ונשמה זה אותה מילה. בשינוי קצת, לא אותיות, אבל בסדר, אותיות, נשמה, שמן. כל אחד כאן יש לו נשמה. כן, איך אתה יודע, דוד? לא רואים אותה, אבל היא קיימת בכל אדם ואדם. אלא מה? הנשמה הזאת יכולה ל... הדברים יכולים לפגום בה. או בלשון שלנו קוראים לזה קליפות. לא לראות את הנשמה מבחינת הקליפות. תומת השמנים, השחטת המידות והדעות. זה מטמא את השמנים. זה יוצר את החסמים, את הקליפות, את הקשיים. שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם, היא הצרה היותר איומה הנוגעת עד נפש האומה. העניין של איזה תרבות אנחנו חיים, איזה השפעה רוחנית, מוסרית, ערכית יש עלינו. תומת השמנים זה השחטת המידות, מידות לא טובות מקולקלות, והדעות, יש מידות ויש דעות. והבעיה טליה. דעות מקולקלות מביאות גם למידות מקולקלות. נזכר פעם, לפני שנים היה איזה בחור צעיר, שהיה בחור בסדר, עד גיל 18 בערך, היה בסדר גמור. ילד טוב ירושלים. אבל יום אחד הבחור שכזה פרק עול, והתחיל להשתולל שאלתי אותו, תגיד לי, מה קרה לך? ככה, בפעם אחת התהפכת מבחור טוב שהולך בדרכי האלוקים, ופתאום, אפקר, איך הוא אמר לי, אני עושה מה שבא לי. מישהו מכיר את תרבות הבא לי? בא לי, בא לי. אתה מכיר את זה, זיו? עושה מה שבא לי. אז הוא אמר לי, קראתי ספר, שסופר ישראלי, לא רוצה לציין את שמו, משם בספר השתכנעתי, הוא אומר לי, הוא אומר הסופר הזה, שאתה יכול היום כי מחר תמות. במילים אחרות, תעשה כיף. אל תעשה חשבון מה יהיה בעתיד. עכשיו, תעשה מה שבא לך. זה שכנע אותי, בחור בן 18. עשה מה שבא לו. ובאמת, הדוד, המידות שלו התקלקלו. מבחור כזה, פתאום הוא עושה מה שבא לו. אם זה ביחס להורים, ביחס לחברה, ביחס לתורה וכל דבר. זה מה שהרב אומר כאן, דעות מקולקלות, מקלקלות גם את המידות של הבן אדם. גורמות. פתאום האדם נכנס לו איזה, איך אומרים, ג'וק בראש. מבחינת דעות מקולקלות, זה יכול להביא אותו למקומות מאוד רחוקים, הדבר הזה. לא, 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 הוא חזר בתשובה. והוא התחתן. מינני טועה, יש לו 5 ילדים היום. ואפילו הגדולים כבר לומדים בישיבה. כל אדם יש לו עליות ויש לו גם ירידות, וגם עליות. ככה זה. בכל זאת אומרת, זו הצרה, כאן מדבר על הכלל, לא על הפרט. הצרה היותר גדולה לעם ישראל זה שההשפעה של התרבות היוונית, שהיא היום אפשר להגיד בהחלט ההמשך של התרבות היוונית, זה התרבות המערבית היום. היא מקלקלת את הדעות של האנשים ואת המידות של האנשים, וזה מביא צער רב מאוד וסבל רב, לא רק למי שהולך בדרך הזאת, אלא גם לסביבה שלו, לחברה, לאומה, למשפחה, בוודאי, בוודאי, דברים זאת היא הצרה יותר איומה הנוגעת אל נפש האומה. זאת היא אומנם ממפלאות תמים דעים, דהיינו מאלוקים, שאם הדעות המסתעפות מן עומק יסוד התורה, אחדות השם, כן, להאמין במציאות השם ובאחדותו, התברך ואמונתו, נפגמו מתגרת יוונית, דהיינו, זה פגע באמונה שלנו. הנה, כשם שהכהן הכללי שבעם השם, דהיינו, מי זה הכהן הכללי? הכהן הגדול. מוכן להורות חוקי השם ומשפטיו, להראות בפועל תוכן של חיים קדושים ותיאורים למען להיות למופת לעם כולו, זה היה הכהן הגדול, זה אהרון הכהן. כן, יש בכל אדם מישראל, כל אדם מישראל, צד כהונה, כל אחד יש את הצד של הכהונה, את אותה טהרה, אותה קדושה. אתה רואה את זה? טוב, אתה לא רואה את זה? זה גם קיים. במילים אחרות, לא להתייאש מאף אחד. לא להתייאש. אדם לפעמים משול לגחלת, שאתה לא רואה שם שום דבר. אבל כשאתה מפיח בו קצת רוח, פתאום אתה רואה ניצוצות. לא פעם בא למכון מאיר אדם כבוי. גחלת כבויה. אחרי איזו תקופה, אתה רואה פתאום, וואלה, איזה ניצוצות. למה? האש תמונה שם עמוק עמוק. אז זה מה שאומר כאן, בכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, בכל מדרגה ומדרגה, זה לא משנה. יש לו נשמה טובה. זה שהיא מתגלית, הוא לא מתגלית, אבל היא קיימת שם באיזה מקום. כן, יש בכל אדם מישראל צד כהונה, כל אחד. מפני שבכללם, כאומה, הוא מסביר את זה גם מבחינה, את ההבנה, הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. כולנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא בחרנו בזה, הכהן לא בחר להיות כהן. אלוקים בחר בו להיות כהן. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, לא בחרנו בו. לכן גם הצד הזה של הכהונה המיוחד, הוא קיים בכל אחד ואחד מאיתנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, בבקשה. קודם כל, התכונה של עם ישראל זה להאמין. האמונה, נולדנו עם של מאמינים, אבל גם כן אוהבים, אוהבים. יש גילויות פרשת שבוע באהבה ובאמונה. נולדנו לזה. זה לא דבר מלאכותי להאמין ולאהוב. זה דבר שקיים בכלל ישראל. כן, בבקשה.
כמה יש לו מידה, כהנים, עם ישראל, עבודה. זה כהנים מיוחדים לעבודה.
נכון.
לעבודת השם.
כולנו, לא רק הכהנים.
נכון, בדיוק זה. מה הרב אומר? זה כהנים, וגם כלל ישראל. עושים עבודה כל יום, התפילה שלנו, וכל דבר, זה עבודה.
אבל הכלל, מנת שנבין את זה, יש כלל ופרט וכלל. זאת אומרת, כל מה שיש בנו זה נובע מהכלל, לא מהפרט. זה שאנחנו כאלה, זה לא בגלל שבמקרה קוראים לך ככה או אחרת, או נולדת למשפחה כזאת או אחרת, או מסיבות כאלה ואחרות. זה לא מתחיל מכאן בכלל. זה צריך להבין, השייכות שלנו אל הכלל, משם נובעות כל התכונות שלנו. לא מהבחירה שלנו, אלא מהשייכות שלנו. אתה לא יכול לברוח מהשייכות הזאת. גם כשאתה רוצה לברוח, אתה לא יכול לברוח. כאן שאתה בורח, זה דבר חיצוני, אבל במהות אתה תמיד נשאר עם נשמה של העם היהודי, ממלכת כהנים וגוי קדוש.
זה סיבה שבעבור, בתפילה, אם אתה לא התכוונת בעבור, לא... אל תפלל, נכון, זה הגמרא, למה זה? בגלל אנחנו בנים של אבות.
לא בחרנו בזה, אנחנו תמיד.
לא, בדיוק מה הרב אומר, שאתה בן של מישהו, אתה לא בחרת להיות בן. הבן שזה בא מהאבא, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל התכונות של הכהנים וכל זה, כעם ישראל, דרך אבות.
יש דברים שקשורים. יש דברים שקשורים לבחירה, אבל יש דברים שהם לא תלויים בבחירה שלנו. אנחנו נולדנו בני אדם, לא בחרנו בזה. אפילו שנגיד, אני נוהג לומר, מי שירצה להתחפש לחתול, יגיד כל היום מיהו, מיהו. זיו, אתה יודע להציג, נכון?
כן.
תגיד מיהו. לא יעזור לך.
יעזור.
תראה, אתה בן אדם בעל כוחך. באותה מידה גם העם היהודי. אנחנו לא בחרנו להיות יהודים. אנחנו נולדנו יהודים. אלוקים בחר בנו מכל העמים. והעובדה הזאת, אם התביעה בנשמה של כל יהודי ויהודי באשר הוא שם את תכונת הכהונה של אמונה ואהבה, זה התביעה בתוכו. זה שמתגלה או לא מתגלה, זה לא משנה את המהות. לפעמים אדם זוכה, לפעמים אדם לא זוכה, אבל זה שהוא לא זוכה, זה לא אומר שהוא ביטל את השייכות שלו אל הכלל. לכן הפרט מתחיל מהכלל, ולא הכלל מתחיל מהפרט. זה צריך לזכור, זה יסוד גדול מאוד. אל תתיישו מאף אחד. מישהו פעם מתייש מעצמו כאן? ברגעים. לא.
פעם.
איך אומר רב נחמן מברסלב, אסור ליהודי, אסור להתייאש. איך?
אין ייאוש בעולם בלעדיו.
אין ייאוש. למה? בגלל שייכות. אם לא היית שייך, היית יכול להתייאש. אבל אתה שייך בעל כוחך, אתה שייך. למרות שהאדם עובר בחיים שלו עליות וירידות, זה צריך לדעת. וכבר כאן הוא מביא כאן לגבי מעשר שני, הרי מעשר שני אוכלים בירושלים, וזה קודש. כל מי שיש לו מעשה שני עולה לירושלים, הוא נהפך, מישהו הפעם ירושלמי כאן? מה אתם אומרים? ירושלמים זה פירמה. למה? ירושלמים אנשים כלליים. ירושלים מאחדת את כל עם ישראל. ירושלים בא לידי ביטוי מוחשי, ממשי, בעלייה ברגל, בבית המקדש, כל זה, היחד הזה, האחדות הזאת, הגילוי המיוחד הזה, כולם כאיש אחד בלב אחד, שהיה במעמד הר סיני, הוא בא לידי ביטוי בירושלים, בבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אבל הדבר הזה הוא לא רק היסטורי, דבר ממשי. אדם שחי בירושלים, זה מעלה, עד כדי כך כתוב שאם במשפחה אחד רוצה לעלות לירושלים ואחד אומר לא, אני רוצה לגור בעיר מקום אחר, כתוב בהלכה במסכת כתובות, מופיע גם הלכה למעשה, ידו של מי שרוצה לגור בירושלים על העליונה, כי זה מעלה גדולה מאוד. אז אם זה מגיע לבית דין, לא עלינו. והאישה אומרת, אני רוצה להיות ירושלמית, הוא אומר, לא, אני רוצה להיות, לא רוצה להגיד עיר אחרת. למרות שכתוב שעתידי ירושלים מתפשט על כל ארץ ישראל, מידת ירושלים. אז זה מעלה גדולה מאוד. אז זה מעשר שני. מעשר שני, אנחנו עולים על מנת לאכול את המעשר הזה בירושלים, בקדושה ובטהרה. וכבר ביארנו בעזרת השם, בתעודת המעשר השני הנאכל לבעלים, שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית. למה? כי אוכל את זה בירושלים, בקדושה, כמו תרומה. אני מזגת בנפש כל אדם מישראל. היסוד הזה הוא יסוד גדול מאוד. והנה, הכהונה בכללה מתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה התאורה. גם היא, אז, בימים ההם, והייתי אומר גם בזמן הזה, לא רק בימים, גם היא כבר התקלקלה. גם היא הייתה כבר מוכנה להתחלל מכוחה של יוון. אני רוצה להסביר מה זה כוחה של יוון, שנבין מה הכוח שלה. היוונים התחילו את ההשפעה שלהם, נאמר, בעולם, באופן מדיני, באופן היסטורי, ממשי על ידי אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הוא היה בחור צעיר, אבל כישרוני מאוד כנראה, והוא כבש כמעט את כל העולם הקדמון, מאפריקה ועד הודו, כבש את הכל, במטרה להשפיע על התרבות היוונית על העולם כולו. וחלק גדול מהעמים הושפעו מהתרבות הזאת. כשהוא בא לעם ישראל, הייתה כאן בעיה. זה לא הולך כל כך עם היהודים האלה. כאן יש קושי. התרבות היוונית היא שונה מהתרבות של עם ישראל. תרבות ישראל זה תרבות השכינה. גילוי אור השם בעולם. גילוי טוב השם בעולם, התרבות היוונית זה תרבות עוסקת בחיצוניות, לא בנשמה, באמצעים, בדברים שמסביב. כתוב, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם, יפת מלשון יופי, אסתטיקה. זה העניין של התרבות היוונית. וזה כבש את העולם כולו. היה במשניות, בפרקי אבות, מסתם למדתם. כתוב מיד אחרי שמעון הצדיק, מה כתוב? אנטיגנוס איסוכו. פתאום השתנו השמות. משמעון הצדיק, פתאום איזה שם כזה, אנטיגנוס. זה שם יווני מובהק. וידוע שהשמות מדברים על תרבות. וזה מדובר על גדול החכמים. אז תראו לכם איך ההשפעה של האינטרנט, לא, סליחה, של אלכסנדר מוקדון. הבנתם? כמו אש בשדה קוצים. זה התפשט בצורה נוראה. וזה שווה את לבבות האנשים, כי הם דיברו על, על איך אומרים, על קשרים ועל דרכים ועל תרבייה ועל כל הדברים האלה. וזה שווה את לבם. תרבות המערב של היום זה המשך ישיר לתרבות של אלכסנדר מוקדון, של היוונים. המשך ישיר. רק השמות קצת התחלפו. במקום תיאטרון, קולנוע. תיאטרון זה מוסד יווני. במקום קולנוע היום, אינטרנט. אותו עיקרון, אותו פרינציפ. תרבות שכל כולה חיצוניות. והדבר הזה התפשט כמו בצורה עד בבית השני. והייתי אומר שגם היום, גם היום אנחנו נמצאים באותה סיטואציה של מאבק תרבותי. מאבק תרבותי. מה קובע בחיים? הערכים, האמונה, היראת שמיים, זה קובע? או הטכנולוגיה? טכנולוגיה, הייטק. טכנולוגיה גבוהה. זה לא פשוט. זה לא פשוט. וחלק גדול מאיתנו, לצערנו הרב, הוא מושפע, כי כאילו הטכנולוגיה זה העיקר בחיים. ולא רק שזה דבר תיאורטי, אלא הייתי אומר, זה באופן ממשי. יש אנשים שמבלים לפחות שעה אחת ביום באינטרנט. שעה אחת. יכול לקרות דבר כזה? אני שואל אתכם. איך אתה? אתה, כמה שעות אתה? זה מתחיל, כן. זה גם, הוואטסאפ הזה זה אותו דבר, אותו פרינציפ. פעם נעשה סקר על הדבר הזה, כמה אנשים נמצאים שם. זה ממש נורא והיום. ילד, נער או ילד, ילדים גם, בממוצע 4 שעות. זה רגיל, 4 שעות הוא נמצא במכשיר הזה. כל יום. יכול לקרות דבר כזה? אה? ואם לא, אז זה כמעט כל היום. גם כשהוא לומד בבית ספר, הוא מסתכל מתחת לשולחן. לא יאומן. פעם אמר מישהו, אמרתי, זה כמו פעם היה, כשילד הלך לישון, היה הולך לישון עם דובי. או ילדה עם בובה. ככה היו הולכים לישון. אני זוכר בילדותי, ככה היו הולכים לישון. היום במקום הדובי והבובה, יש כזה, איך אמרת? וואטסאפ? ועשו חשבון שכל פעם שהילד מתעורר, כל פעם, לפני שהוא אומר, שמע ישראל וכל הדברים האלה, דבר ראשון, מה הוא מסתכל? זה מה שהרב כותב כאן, שהתרבות היוונית היא ממש טימאה את השמנים. הופכת את ה... הפכה אז את האדם לכל כולו חיצוניות. כל כולו זה לא הוא בכלל. נמצא שם באיזה מקום אחר. זה מכה, מכה עד, והיום אפילו יותר מזה הייתו מההשפעה הזאת. זה דוגמה, כן. את תשאלו אותי, בכל זאת צריך להשתמש בזה, נכון? נכון או לא? כן או לא? כן. כן, מי אמר? מי אמר? המחורים אומרים.
אפשר בלי אמר. במציאות היום, יש מצבים ש...
כן, בתנאי שזה בערוץ מאיר.
יש עוד הרבה דברים טובים
באיזה... שמעת? בתנאי שזה בערוץ מאיר. אנחנו לא באים לשלול את הטכנולוגיה. ואת הקדמה, ואת... חס ושלום. הדבר חשוב כל זה. הבעיה היא לא הקדמה והתרם. שאלה מה המספר ראשון ומה המספר שני. דיינו, מה עומד ביסוד החיים שלנו? האם הערכים ביסוד החיים שלנו? או ההשתעבדות לדברים האלה. זה סיפור של כל אדם ואדם, וגם של כל המין האנושים בעצם, סביב הדבר הזה. אז זה מה שאומר כאן הרב. אז היוונים תימו את השמנים, חוץ מפח אחד, קט קטן, בחותמו של מי? של כהן גדול, ששם לא נגעו. ואני בדקתי את זה, וכל אחד מאיתנו יש לו פח כזה. פח קטן. יש מקומות שלשם הם לא מגיעים. כל אדם יש לו את הפח הקטן שלו. אז זה כאן מרחיב הרב את הדיבור על הפח הקטן הזה, שנמצא בליבו של כל אדם ואדם. אבל עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלית, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי מתוך השייכות שלו לעם ישראל, המופיע בכל עוד בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל שנקרא עלינו, על עם ישראל, והרצון החזק והנערץ שלא להיפרט מבית חייהם מאמונה בכללה, זה עמוק עמוק בנשמה שלנו. זהו העולם הפנימי הישראלי שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול. הכהן הגדול מייצג את כל עם ישראל בנשמה הטובה שלו, שהיא קיימת בכל אחד ואחד, הנכנס לפני ולפנים לשרת בקודש ביום הקדוש, עדיין ביום הכיפורים, המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים. אותו הפח הקטן, הפח הקטן, קט שמן קטן הזה, שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יוכלו היוונים לתמות. ולא רק היוונים לא יוכלו לתמות, אף אחד לא יכול לתמות את הפח הקטן הזה. מאיפה אני יודע את זה? מאיפה אני יודע את זה? קודם כל זה כתוב. אבל אני רואה את זה יום יום במכון מי. באים לכאן אנשים קליפות כאלה אהבות, וואי, וואי. עם קוצים כאלה. ואתה רואה שהדברים האלה, האדם משתנה. ופתאום הוא מגלה את, את אותה נשמה תאורה שאף אחד לא יצליח להגיע לשם ולתמות אותה. היא קיימת של אותם אנשים. לא יוכלו היוונים לתמות, לעקור מכלל ישראל כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל, כולנו, בלי יוצא מן הכלל. זה לא יוכלו כל בעלי כוח וזרוע בעבר, בהווה ובעתיד, את הפח שמן הקטן הזה שקיים בכל יהודי ויהודי שמקורו בכלל ישראל, בעם ישראל, זה לא יעקרו את הדבר הזה, לא, לא. כל הניסיונות וכל ההנגישות וכל הדברים האלה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לה ישטפו אהבה, זה שיר השירים, הכוונה אהבת אלוקים אלינו הבוחר בעמו ישראל באהבה, ואהבתנו אל הקדוש ברוך הוא. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, זה לא רק ציווי. נכון, גם ציווי, אבל זה גם הבטחה. זאת היא הבטחה שאלוקים מבטיח לנו, לכולנו, ואהבת את השם אלוקיך, הדבר הזה מוטבע בנשמה של כלל ישראל, של כל אחד ואחד מאיתנו. אמנם, כאשר הפך נשאר בקטנותו, כאשר האמונה רק בלב תהיה גנוזה, ועל החיים בפועל לא תראה את כוחה, במת תוכל לעמוד, כיוון שהחיים בפועל כבר לקחו מהם דרך אחרת, שלא על פי היסוד של אמונה הפנימית, לא תוכל חלילה שירית הפליטה להיקוות מערימת הדשן. דשן זה הפסולת, כן? של החיים המוזרים המוצבים עליה ומונעים את תורה מלהתפשט. באפס עצים לתברה תיקווה האש. עד לכאן הייתי אומר, אולי יכול להיות שאדם שלא שפר גורלו, הוא גדל וחי במקום שעוקרים ממנו את הפח שמן, אולי זה מקרה אבוד. למה אתם לא שואלים? אני צריך לשאול. מה אתם אומרים? זה מקרה אבוד? איפה אתה יודע את זה?
בואו, אני לא יודע.
אבל זהו הכוח הנפלא שיש ברשף האור הגנוז, שאף על פי שימצא לפניו דרכי חיים הפוכים מתוכנו. ורואים את זה ממש בחוש. אנשים באים מקצה לגמרי, מהשפעות ירים אביון, פשוטו כמשמעו. דעות המתפשטות עומדות מנגד לו, מבלי דעת את אותן בעלי הדעות שהם בזה הולכים בדרך הפוכה, מאשר תמון בפנימיות היותר עמוקה בנפשה. אבל מה בסופו של דבר, אומר, תתגלה יד השם על ידי עלילותיו, אם עם זה בחר לו, והניצוץ הקטן יתלהב, ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים. זה היום, דרך אגב, הדור שלנו, דור של תשובה. ואתה יכול לראות את זה בחוש ממש. זה שאנשים פתאום רחוקים כל כך, ופתאום מגלים את הניצוץ הזה, את הפח שמן הזה, ומתחולל בהם שינוי כזה גדול. והניצוץ הקטן יתלהם ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים ואת כל הדעות ההפכיות אשר נערמו עליו חומרים חומרים, והתפשט על כל אורחות החיים להשיב ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים, עד שיספיק כוחות החיים המעשיים שהם כבר הולכים בדרך התורה והמצווה להחיות את ישראל ולהאיר אורם עד עבור כל הזמן ההווה, עד בו התקופה החדשה של אור חדש. איפה? על ציון תאיר. איפה זה ציון, מי יודע? איפה זה ציון? תראה לי באצבע, איפה זה? פה! תסתכלו במנורה. איפה זה מאיר? באיזה עיר? תגיד לי, זה אור פיזי. נכון, זה נראה אור חיצוני. אבל זה שהיום יש אורות בירושלים, בבתים, בתי כנסת, ישיבות, ברחובות, זה לא רק דבר חיצוני, זה דבר פנימי. עד בו שנת גאולה, ויום רצון להשם, ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב, במהרה בימינו, אמן. נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה, במהרה בימינו, אמן. יישר כוח, תודה רבה.